מאוד רבים לגמרא, ופה זה מהספר הנקרא לסביב. מהספר של הרבנית חנה, שירת חנה קוראים לו. מאמר שנקרא בדי אהרון. זה בעיקרון, טוב, אולי נגמור קודם את זה, ואז אני אסביר מאיפה הרבה. עמוד שלישי. כאשר נעשה רבי עקיבא עשיר, זה מקום מספר 9, אין מכספו של חותנו קל בסבוע ואין ממקורות אחרים, כי אין את הבטחתו לאשתו וקנה לה עיר של זהב, תכשיט הבא להראות לה את גודל הערכתו אליה. מלבד במקום שראינו מעבוד לרבי נתן, עובדה זו מופיעה גם בירושלמי, מעשה ברבי עקיבא שעשה לאשתו עיר של זהב. טוב, אני מדלגת על הארמית, עוברת למטה. מעשה ברבי עקיבא שעשתה לאשתו עיר של זהב, ראתה אשתו של רבן גמליאל וקנאה בה. באה ואמרה לבעלה, אמר לה, אם עשית לי מה שהיא עשתה לו, שהייתה מוכרת שערות ראשה ונותנת לו כדי שיעסוק בתורה, הייתה אשתו יוצאת בקרדוטין ובעיר של זהב, אמרו לו תלמידיו רבי, בישתנו עם מה שעשית לה, אמר להם, הרבה צער מצטערה עמי בתורה. מה אנחנו רואים מהמקור הזה? אנחנו רואים שבעצם רבי עקיבא לא שכח את אשתו. ברגע שהוא התעשר, הוא זכר את מה? מה שהבטיח לה, אז אם היה לי, הייתי עושה לך ירושלים של זהב, הוא עושה לה ירושלים של זהב, לא רק זה. הוא קונה לה בגדים יקרים, וכשהתלמידי חכמים מסביב מתחילים להסתכל, ווואי, מה אתה עושה לה? אנחנו לא יכולים לעשות ככה לנשותינו, וכאילו, העלית את הרף או משהו כזה. אז הוא זוכר אותה. כן, הוא אומר, הרבה צער מצטערה אמי בתורה. הוא קורא לזה אמי בתורה. אמי בתורה זה מושג שמזכיר מאוד את שלי ושלכם שלהו. אמי בתורה, היא הייתה אמי בתורה. נכון, אני למדתי באיזה מקום ארוחה, כי הייתה לבד בבית, אבל כל מה שהיא עשתה, כל התורה שיש לי כרגע, זה ממנה. היא הייתה אמי בתורה. כן, היא עשתה, הייתה מוכרת את שערות הראש שלה כל פעם. נכון, יש היום חבורות שמוכרים, מגדלים ומוכרים לחולי סרטן, אז הייתה מגדלת ומוכרת, ומזה מתפרנסת ומפרנסת, ורק כדי לתת לו באמת להתעסק ולהתעמק בתורה. ממשיכה למקור הבא, מקור 10. רבי עקיבא לא התנצל בפני תלמידה ולא הצדיק את יחסו המיוחד לאשתו בשתי מילים נפלאות, אמי בתורה. זכו שכינה ביניהם, גם לאחר שהתעשר ידע רבי עקיבא מהו עושר המיוחד. תלו רבנן, איזה עשיר, כל שיש לו נחת רוח באושרו, דברי רבי מאיר. רבי טרפון אומר, כל שיש לו 100 כרמים ו100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהם. רבי עקיבא אומר, כל שיש לו אישה נאה במעשים. על פי רבי עקיבא, אישה טובה היא העושר, העושר האמיתי. כנראה למד את רבי עקיבא מניסיונו האישי. כן, אנחנו שוב רואים פה במקור הזה יחד של זוגיות ביניהם. כשיש דיון, כן, מה זה עושר אמיתי, אז מה רבי עקיבא אומר, מה זה עושר אמיתי? כל שיש לו אישה נאה במעשים של מה הוא כנראה מתכוון, ברוכה הבאה, כנראה מתכוון לאשתו. הוא אומר שכינה ביניהם וכולי, זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אין שוכלתם. זהו, במקור האחרון פה, למה מספרת בת רחל ומה היינו מצפים, כן, ביום חתונתה. מדברי רבי עקיבא, נמי אין מזל לישראל. רבי עקיבא, אלה דברת רע, אני מדלקת שוב על הארמית. עוברת לסוגריים למטה, רבי עקיבא הייתה לו בת. אמרו לו החוזים בחוכבים. באותו יום שתיכנס לחופה, הקיש אותה נחש ותמות. היה דואג מאוד. ביום חתונתה לקחה סיכה מראשה, נעצה אותה בחור שבכותל לשמירה, ונזדמן ונכנסה שיחה בעינו של נחש. בבוקר, כשהוציאה את סיכתה, היה נמשך ובא הנחש אחריה, אמר לה אביה, מה עשית? סיפרה לו. בערב החתונה בא אני ודפק על הדלת, והיו טרודים הכל בסעודת החתונה, ולא היה מי שישמע אותו. קמתי, לקחתי את מנתי שנתת לי ונתתי אותה לו. אמר לה, מצווה עשית ובשכרה ניצלתי, יוצא רבי עקיבא ודרש, דקה תציל מנבית. אני רגע עוצרת פה. כן, הסיפור הזה מעיד בעצם גם על רבי עקיבא וגם על ביתו. על רבי עקיבא, בעצם אבא שהחוזים בכוכבים אומרים לו שביום החתונה מה יקרה לביתו? תמות, מה היינו מצפים שהוא יעשה?
לא יחתן אותה.
אולי לא יחתן אותה.
למה הוא מקשיב לחוזים
בכוכבים? אמיתי. אז אנחנו רואים שהוא הקשיב ולא הקשיב. היה דאגה בליבו. היה דאגה בליבו, כי כנראה יש בזה משהו ש... של מזל. שבמזל כן, יש, אפשר להגיד לאדם במזל, מה יכול אולי לקרות לו, מה אמור להיות לו. אבל רבי עקיבא רואה את ישראל אחרת, הוא מאמין שמעל למזל, הוא אחרי הדבר הזה גם אומר ישראל מעל המזל. זאת אומרת שיכול שיש מזל, אבל יש משהו מעבר לזה. במעשים שלנו אנחנו יכולים בעצם לשנות את המזל הזה, ממש ממש תודה, לשנות אותו, להזיז אותו, בסדר? והיא באמת ביום חתונתה, על ידי מעשה קטן, היא נותנת צדקה, היא משנה את המזל. והוא בבוקר, הוא יודע שכנראה היה משהו, והוא שואל אותה, מה קרה? מה הם מצפים מבת שרואה נחש? מה היא אמורה עכשיו לספר לאבא שלה? במה היא תתמקד? במה היא תתמקד? באיזה פחד? נכון? אני לא אכנס יותר לבית הזה, יצא לי נחש מהקיר הזה ומתחילה לתאר בדרמטיות מה בדיוק היא ראתה ואיך היה ואיך יצא פתאום נחש כי היא מכניסה את הסיכה וכאילו לא נכנס יותר לבית הזה, נכון? כל אחת מאיתנו מסתם הייתה ככה מתארת. מה היא מספרת? בכלל סיפור שלכאורה לא קשור לנחש, נכון? היא מספרת על משהו שהיא עשתה ביום החתונה שלה. היא מסתכלת לא על הנחש, היא מסתכלת מעבר לנחש, היא מסתכלת על משהו רוחני שבעצם מנע מהנחש שלה, מאותו נחש שהיה אצלה בחדר להקיש אותה. היא לא מתרגשת מהנחש עצמו. היא מספרת לאבא על אותו אני, ואחרי זה הוא בא ואומר, ישראל מעל המזל. אז הראייה הזאת של הבת שלו היא ראייה שהיא לא מתאימה לכל אחת מאיתנו, אבל היא ראייה רוחנית. היא מסתכלת על המציאות במשקפיים, של רוח, לא במשקפיים של עם על איזה פחד, מה קורה פה עכשיו. היא מסתכלת על מעבר, היא מלמדת לנו איך להסתכל על הדברים. איך להסתכל אולי על כל מיני ניסיונות ודברים שקורים לנו. באיזה מבט, באיזה משקפיים להביט על הדברים האלה. והיא מספרת לאבא על אותו אני שבא ביום החתונה, נתתי לו צדקה, ברוכה הבאה, נתתי לו כסף, פרנסתי אותו. זה מה שהיא מספרת, והוא מבין, הדף הזה והדף הזה, והוא מבין ש... הוא מבין שיש פה משהו מעבר, שיש פה משהו, משהו רוחני. פעם אחת, היו עולים, אולי לפני כן, כן, כיצד ובמה דומה הבת לאם, מתוך כל מה שראינו על רחל, במה היא דומה לאמא? הבת של רחל ורבי עקיבא, למה, במה היא דומה בעצם לרחל אשת רבי עקיבא כשהיא מספרת את הסיפור הזה?
במה היא דומה לאמא
שלה? מתוך הסיפור, מתוך ההסתכלות המיוחדת הזאת שלה, מה אנחנו רואים?
שהיא מסתכלת על המציאות לא כמו שהיא נראית.
בדיוק. היא מסתכלת על המציאות לא כמו שהיא נראית במשקפיים הרגילות, לא כמו שהיא נראית בעיניים רגילות כמו רחל. רחל מה עשתה? כולם הסתכלו על כלב הצבוע, על, סליחה, על רבי עקיבא, אבא של הכלב הצבוע מסתכל על רבי עקיבא, וככה כולם מסביבה. החתונה הייתה נראית להם כהזויה. דווקא רחל, שגודלת בבית כזה של חסד, בבית של תורה, לוקחת לרואה שלא יודע אפילו פה, אבל המבט שלה היה הרבה יותר עמוק. המבט שלה היה יותר פנימי, לא ראתה את מה שכאן עכשיו נראה, ראתה את מה
שמחכה.
המבט של רחל, אשת רבי עקיבא, הוא היה מבט הרבה יותר עמוק ופנימי, הוא מבט שלא רואה את הכאן ועכשיו, אלא רואה את המעבר. היא הייתה יכולה לראות 40 שנה קדימה, מה הולך לקרות? מה הולך לצאת מאותו בן אדם? כן, ולכן היא מתקדשת איתו, על מנת שמה? על מנת שיעסוק בתורה. מתנה איתו תנאי ומצפה לאט לאט, כמו שראינו בפעמים הקודמות, לאט לאט, איך היא מצליחה אותו, או מתוך לחץ, או מתוך דוחקת אותו, לא, או כאילו מרגיזה אותו. יש לה סבלנות. סבלנות שהבן אדם הזה יצמח. יש לה אורך רוח. מסתכל רגע על רבי עקיבא, על הסוף של המקור. פעם אחת היו עולים רבן גמליאל, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני אתה מצחק? מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו מקום שכתוב בו ועזר אחרי דמעת, ועכשיו שואלים הלכו בו ולא נפקה. אמר להם, לכן אני משחק, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, נתראה איתי שמה לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמקתנו, עקיבא נחמקנו. וכדברי הראיה קוק, אבל תיאורי לב, יראו את רבי עקיבא בגודלו, את רבי עקיבא המשחק, שרואה ששואל יוצא מבית קודשי הגבשים, מפני שמנפשו הענקית העתיד הרחוק, ניצב כהורה. בסדר, זה הקטע האחרון מתוך הקדמה לשיר השירים, זה מעניין לראות את כל הדברים אולי בפנים בהזדמנות אחרת. אנחנו רואים פה את המבט של רבי עקיבא, ואנחנו יכולים להבין איך צמחה בת כזאת שרואה נחש, אני לא מספרת על הנחש, אלא היא מספרת על מה מעבר. רבי עקיבא רואה מעבר, הוא לא רואה את החורבן, הוא עובר ליד הר הבית, הוא לא רואה את בית המקדש חרב. הוא משחק. למה הוא משחק? כי הוא רואה מעבר. הוא מלמד אותנו בעצם מבט מאוד מאוד מיוחד על המציאות, והמבט המיוחד הזה על המציאות הוא נולד מכוחה של רחל.
כן, באיזה תקופה רבי עקיבא?
הוא היה בתקופה של החורבן, שלפני החורבן של אחרי
החורבן. אחרי החורבן שני.
כן.
איפה הוא גר
כל התקופה הזאת? אני לא יודעת להגיד לך. לא יודעת. אני אשתדל לבדוק את הפעם הבאה, בסדר? לברר איפה היה מקום מגורל. אבל אנחנו רואים פה מבט, כאילו מבט על המציאות שהוא מבט של עיניים שיכולות לראות קדימה. בסדר, שלא רואות פה את הכאן והעכשיו, רואות מעבר, רואות תהליכים. המבט הזה מתחיל מרחל. מאפשר לרבי עקיבא להצמיח אותו באמת, גם את המבט הזה, שבעצם ראינו שבפעמים הקודמות ראינו שהיה לו גם את המבט הזה, עם הסיפור הזה שהוא עבד 3 שנים ולא קיבל את שכרו, והמבט שבו הביט על מי שהעסיק אותו. מבט שרואה לא רק את הכאן ועכשיו, רואה את המעבר. זה מבט שיכול לנו באמת מאוד מאוד לעזור גם בדור הזה. לפעמים יש סיבוכים, לפעמים יש קשיים, דברים שהם לא פשוטים, אבל כשאתה רואה במבט, מסתכל בעיניים של רבי עקיבא, אתה יכול לראות, כן, את ירושלים חרבה, ולדעת שיש לדבר בתקווה, שיש עתיד, וזה נותן גם כוח למי שבעזרה של תזכה שבעלה, כן, כאילו יעסוק בתורה ותשקיע בזה, לדעת שפירות לא רואים כאן ועכשיו, לוקח זמן לראות את הפירות. אני חושבת שאפשר לקשר את המבט של רבי עקיבא גם למבט של מרים, מרים הנביאה. מרים הנביאה שהיא יושבת במצרים בתור ילדה מאוד מאוד קטנה. היה שם מצב של ייאוש מאוד 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 גדול. הגברים לא רצו בכלל להיות עם אנשים, לא רצו להיות את ילדים. אנחנו רואים שגדול הדור אמרם מגרש את אשתו, ואחריו בעצם כולם גם מגרשים את נשותיהם. ומרים הילדה קטנה היא בערך בת 6, ניגשת אל אבא שלה, ומה היא אומרת לו? היא אומרת לו, אבא, הגזירה שלך יותר קשה מהגזירה של פרעה. כן, אבל הוא תלם, לא מעט ככה אומרת, היא מסבירה לו. פרעה רשע, אתה צדיק. פרעה רשע, גזירתו אולי מתקיימת, אולי לא מתקיימת, אבל אתה צדיק, והגזירה שלך מה יקרה לך? בטוח תתקיים. אתה מגרש את אימא ואתה אומר שלא ילדו יותר ילדים, אז זה באמת יקרה. כן, אם בכל זאת ילדו ילדים, אז מה יכול לקרות? אולי הם ינצלו, אולי פתאום הגזירה של פרות תתבטל. כנראה מה, וככה, כאילו מעיזה לבוא מול אביה, זה לא דבר פשוט. זה קצת מזכיר לנו את המעשה של רחל, שיוצאת נגד מי? יוצאת נגד אבא שלה, נגד קהל הסבור, לא רוצה בחתונה הזאת. אומרת לו, גזירתך קשה משל פרו, אתה גוזר. גם על הבנים וגם על הבנות, הוא גוזר רק על מי? רק על הבנים. גזירתך קשה משל פרעה, הוא גוזר רק על העולם הזה, אתה גוזר גם על העולם הזה וגם על העולם הבא. כך אומרת מרים לאבא שלה, הוא שומע את זה. כיוון שיש לו מבט של מעבר, הוא מקשיב לה. מה הוא עושה? עושה חתונה מפוארת גדולה, מחזיר את אשתו וכולם מחזירים את נשותיהם. ולחתונה הזאת מי נולד? נולד אשר אתם. זהו בת של ילדה קטנה. וילדה בת 6. אחר כך מתייצבת מרים למרחוק, מתייצבת ביאור, ותתייצב אחותו למרחוק. מה זה למרחוק? היא לא סתם רק עומדת לעשות לו בביסיטר, כן? לראות מה קורה איתו. היא מאמינה גדולה כמו רבי עקיבא, כמו רחל, מאמינה גדולה בתהליך הגאולה. היא יודעת שהגאולה תבוא בוודאות. ממש ממש יודעת שהגאולה תבוא, והיא מתייצבת למרחוק. מה היא מסתכלת? מסתכלת איך הגאולה תגיע. באיזה דרך הקדוש ברוך הוא הלך לגלגל פה את המציאות. אנחנו אומרים שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל. זה לא סתם. כן, היא גלגלה את המציאות בצורה כזאת, היא הסתכלה במבט כזה על המציאות, אבל היא לא רק ההסתכלות שלה, והידיעה הוודאית שבו תבוא הגאולה, ורק היא מסתכלת ותצטב למרחוק לראות איך הגאולה באמת תבוא. ויכולת לה לבוא ולעמוד מול אבא שלה, שהוא ענק שבענקים, ולהגיד את דבריה בכזאת עוצמה, שמשכנעת אותו אחר כך מה? לחזור בו. לחזור בו ולקחה, אבל אחרי זה, כשהגזרה הולכת ומחמירה, הוא מכה על קודקודה ואומר לה, איפה נבואתך? כשהוא אומר לה, איפה נבואתך? היא לא מתיישת, היא מתייצבת מרחוק, היא לא מתייצבת מרחוק, היא מארגנת קבוצה של נשים שמכינות תופים. נכון שהן יוצאות ממצרים, פתאום איך הן מתופפות שם בתופים? אני רואה שכותב שיש שם שירה ושירת הים, נשים שרות ויש תוף מרים, מאיפה יש לה את התוף הזה? מתי מכינות התוף הזה? מכינות התוף הזה במצרים בשעה ש... שהמצא מאוד קשה, שלא רואים בכלל תקווה, אבל אין, יש להם את המבט של רבי עקיבא, יש להם את המבט של רחל, מבט שלא רואה רק כאן ועכשיו, מבט שרואה למרחוק, שיש לו יכולת ראייה לטווח ארוך, לא רק מה פה קורה, כן, מה עוד הולך לי, מה הולך לנו לצאת מהתהליך הזה, מה הולך להיות מהתהליך הזה. זה בעצם מבט של אישה, וזה הכוח של אישה. אישה שהיא מקבלת לתוכה, למשל, עובר, מגדלת אותו, נכון? בהתחלה היא סובל, מי ששמע על הרעונו, יש קצת בחילות בהתחלה, בסוף צריך לעבור תהליך של לידה. זה לא פשוט, אבל למה נתנו את זה בידיים של האישה? כי לאישה יש באמת כוח מיוחד לא להתרשם מהמציאות כאן העכשווית. וזה נותן כוח, כוח לגדל את המלכחנים, נותן כוח לגדל גם ילדים. כלומר, אנחנו חווים עם הילדים דברים מאוד מאוד לא פשוטים. נכון? דברים שמצריכים הרבה כוחות והרבה ראייה למרחוק. אתה מקבל על יולד, אישה יולדת, מה היא מקבלת? שומרים חמוד, יש שומרים איזה מקומט, נכון? תינוק בוכה, עטוף באיזה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? כל היום, כל הלילה משגע את אמא שלו. מהבוקר עד הלילה משגע את אמא שלו, אמא שלו אחרי הלידה, לא יכולה לקום, אין הכוח לזוז, לנשום. מה הוא עושה? כל שעתיים מהיר אותה רוצה לאכול. הוא עושה משהו, תורה משהו למציאות? מה נותן לי לימת הכוח לקום לילה? מסתכלת על היצור הקטן הזה, נחת לעצמה. הוא יגדל. מי יודע מה הוא יהיה? אולי רופא? אולי טייס? אולי הוא יתרום לעם ישראל בדרכים אחרות? אולי תלמיד חכם? זה נותן לו את המרץ ואת הכוח לקום לגדל את העולל הזה. שרק מיילל כל הזמן. ואחרי זה הוא גודל, גודל, הוא מגיע לגיל התבגרות, הוא עושה כל מיני חוכמות והצגות, ויוצא נגד ההורים שלו. מה נותן להם את הכוח? מה נותן להם את העוצמה? המבט הזה, המבט שמלמד אותנו רבי עקיבא, שמלמד אותנו רחל. כן? אנחנו רואים שהוא מלביש אותה בירושלים של זהב, ובבגדים מאוד מיוחדים שהשכנים כאילו פותחים עיניים ואומרים, וואי, איך נעשה ככה לנשותינו? אנחנו רואים שהיא יצאה ככה, היא יצאה ככה, זה אומר שהיה בצבע שלה יכולת להתלבש מאוד מאוד יפה, היא באה מבית של השירים. בכל השנים האלה היא בעצם מסרה את, את כל האסתטיקה למען, רעיון מאוד מאוד גדול. רעיון גדול שהיה סבלנות לחכות שהוא יצא לפועל, והסבלנות הזאת נתנה לנו את כל תורה שבעל פה שיש לנו היום. בסדר, אז אני עוצרת כאן עם רבי עקיבא. עם מרים, עם רחל, עם הבת שלה, אם כאילו מתרשמת מההנחה שלה, מהסיפור שלה מעבר. ואני חושבת שכל הסוגיה הזאת מלמדת אותנו מבט מאוד מאוד מיוחד על המציאות. אם יש שאלות, עד כאן, אם לא, אז נעבור למקורות הבאים.
למה אמרת שבזכות זה יש את התורה שבעל פה?
כי רבי עקיבא ממנו יצא כל תורה שבעל פה. הוא כל התורה שבעל פה שיש לנו היום יצא מרבי עקיבא ומבית מדרשו של רבי עקיבא. כל הכל בזכותו. שכשהוא קיבל תורה מסיני, הוא העביר אותה הלאה, העביר, 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 אבל אחר כך, בזמן החורבן, התורה נבנתה. כל התורה שיש לנו היום, הכל הכל, זה מרבי עקיבא
ותלמידיו.
כן, אבל אחרי זה כל ההתעסקות, כל ההתעסקות, פרטי הלכות, בקוצו של יהוד, כל הדרשות שדרשו על התורה, זה הכל מרבי עקיבא ותלמידיו. ורבי עקיבא, כשמשה מקבל תורה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו את כל הדורות בשמיים. ואחד מהאנשים שהוא מראה לו זה רבי עקיבא. אז משה רבנו הוא לא רוצה להוריד תורה, הוא אומר, יש לך רבי עקיבא ואתה מוריד תורה על ידי? למה אתה לא מוריד אותה על ידי רבי עקיבא? הקדוש ברוך הוא משתיק אותו, אומר לו, ככה למה מחשבה לפניי? זאת אומרת, המאמץ הזה של רחל שכל השנים האלה, הוא מה שנותן לנו היום בידיים את כל התורה שבעל פה. וזה משהו מאוד מאוד גדול. לא בטוח שהיא ידעה עד כמה יצא ממה שהיא עשתה, אבל ברור שהיא קיבלה את שכרה על כל השנים האלה של הסבל בגודל הזה שאחר כך יצא מהתורה הזאת. וכל מסירות נפש מולידה משהו, אז נכון, אנחנו לא רחל, והבעלים שלנו הם לא רבי עקיבא, כי רבי עקיבא יש אחד ונכון, הקדוש ברוך הוא הראה אותו למשה בשמיים, אבל כל אחת שמצליחה לייצר תורה כלשהי.
איפה רבי עקיבא כמובן?
יש לו ציון
בבנה.
איפה יש לו? לרבי עקיבא גם. לרבי עקיבא גם בטבריה? אם את יורדת מהישיבה התיכונית, בכביש. תקשיבי, אז יש ירידה ענקית כזאת, ואז במקום לפנות שמאלה, להמשיך את הירידה לכיוון שיכון, קיצר, כזה יד שטרית וזה, אז פונים ימינה, עולים טיפה שם.
עד שהבת שלי לומדת במדרשה בצפת, והייתה עכשיו בקבר רחל. אשת רבי עקיבא בטבריה, זה אני יודעת, אבל רבי עקיבא אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני רק אמרתי לה, וואי, איזה כיף לך, הייתי מתחלפת איתך. כי הגיע שם לקבר, אני לא מעניין אותי להתפלל במקום כזה, אבל אני לא זכיתי להגיע.
כי יש לנו ראש עיר שהוא, כאילו אולי אני גרה רק כאלה, יש לה ראש עיר שהוא,
כאלה עובדים
תורה לא
לרחל. זאת השם. צריך סבלנות לכל עם ישראל. נחזיר אותו בתשובה שלמה ולא יתלוגו. טוב, אז אנחנו נעבור לדפים האלה הבאים. הדפים האלה מצולמים מתוך מקורות שחילקו בשיעור ששיעור בעצם לנשות אברכים, נשות תלמידי חכמים. הרבנית חנה טאו העבירה את השיעור הזה, והוא נמצא ככתבו ולשונו בספר שנקרא שירת חנה במאמר הראשון של הרב טאו. בסדר? היא העבירה את השיעור הזה, אני נורא נורא התלבטתי אם פשוט לצלם אותו ושנלמד אותו ככה, כי הוא נורא נורא יפה, אבל אני אשתף אתכם כאילו בחשיבה שלי. חשבתי שאולי זה לא יהיה טוב. למה? כי הדבר הזה עובר לנשים נשואות, לנשים שהן כולן נשות אברכים.
מאוד
מעט, אנחנו. בעזרת השם, אבל אני כן רוצה זהירות. למה אני רוצה זהירות? אני רוצה זהירות כי... ולכן לא הבאתי אותו. כי אני מאוד מאוד חושבת שצריך להשאיר מקום להבנה שזה לא מתאים לכל אחד. צורת חיים כזאת. בסדר, עכשיו קראנו על רחל, יש את רבי עקיבא, למדנו עליה, אנחנו בוודאי אף אחד לא במדרגה הזאת ואף אחד לא תשלח את בעלה ל-24 שנות לימוד. אבל הצורה הזאת של חיי תורה היא דורשת. דורשת מסירות מאוד גדולה, היא דורשת נכונות מאוד גדולה, היא דורשת רצון, היא דורשת שיתוף בין בני הזוג, שזה באמת באמת זה הרצון שלהם. זו זכות מאוד מאוד גדולה, אבל באמת זה לא מתאים לכל אחד. אז לכן החלטתי בכל זאת לא להביא את זה לפה. למרות שהיא כן מתייחסת שם לרף המקורות. זה המקורות שחולקו בשיעור. המאמר עצמו הוא מאמר ארוך. מי שרוצה, אם תרצו, אני אביא אותו. קוראים לו בדי אהרון, במאמר עצמו. הוא שיעור שבעצם שוכתב מתוך ששמעו אותו ושכתבו את השיעור הזה. מאמר באמת מאוד 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 יפה. ושוב, הדרך הזאת באמת, באמת היא לא תמיד מתאימה לכולם, אבל היא כן במאמר מוסגר כותבת שם שגם מי שניסית ללא מישהו שקבע את תורתו אומנותו, אלא עושה דברים אחרים, והיא מאפשרת לו ללמוד, אפילו שעה ביום. לא משנה מה, אני יודעת שיש פה כולל בקריה של אנשים שלא לומדים כל היום. ולאיזה מסירות נפש מטורפת מצד אנשים שלהם, הכולל הזה פועל כל יום, נושבת מ-9 בערב עד 11 ורבע ערבית. ותחשבו, אנשים שלומדים, כשכל היום עובדים מחוץ לבית, מגיעים הביתה, האישה שלהם ברחת אותם לכולל. זה לא פשוט, זה אומר להשקיף את הילדים לבד, לנקלחות לבד, להיות לבד ערב שלם. והם יושבים, והם לומדים, ממש, בצינות, בשקידה, כן, מתוך הקרבה מאוד מאוד גדולה. אז גם מי שלא תורתו אומנותו, יכול גם להשקיע בתורה ולהיות חלק מזה, בצורה מאוד מאוד גדולה. אבל בכל זאת, בגלל שהדברים הם מאוד חזקים, חלקי להביא את זה ככה ככתבו כלשונו, אז מי שרוצה, בסדר, ויש שם עוד שיחות מאוד מאוד יפות, זה אחת מתוך השתת 4 שיחות שיש שם, מאמר שנקרא בדי אהרון, נמצא בתחילת הספר שירת חנה של הרבנית חנה, מאוד מאוד יפה. אני בחרתי להביא רק את המקורות שנמצאים שם בסוף הספר, שהם מתאימים גם לכולנו, לא רק למי שכן נשואה לתלמיד חכם, גם למי שלא נשואה. אז נראה את הדברים בפנים, מקורות שניתנו בשיעור בדי אהרון. אורות התורה פרק ב', יש פה כמה פסקאות מתוך אורות התורה פרק ב'. אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להשאיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. אמרנו פה שאדם שמתעסק בעצם בתורה לשמה, לומד תורה לשמה, לא לומד אותה רק לעצמו. הוא לא מחיה רק את נפשו בזה שהוא עוסק בתורה. הוא מאשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. זאת אומרת, הלימוד תורה שלו משפיע על כל ישראל. אנחנו יכולים לראות בספרים כל מיני אנשים בצבא שאומרים, כשאנחנו מצליחים זה בגלל שאתם שם יושבים ולומדים, כשמישהו עוסק בתורה משבילנו. אין, זה משפיע על כל המציאות, גם על ראשי עיר שאולי רוצים להחריב קברים, בסדר? זה משפיע על כל כנסת ישראל, מאשיר כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. וכל מה שמתרבה אור התורה, כן? כשאור התורה מתרבה, ואימה חיבתה וכבודה. בלב אחד מישראל, כשאור התורה וחיבתה וכבודה מתרבה בלב אחד מישראל, אדם אחד לומד, יושב בחדרי חדרים, לאף אחד לא יודע שהוא שם לומד, הוא לא יודע שהוא עוסק בתורה אפילו, אף אחד לא יודע. אבל הכוח הזה, כן, ככל שמתרבה אור התורה ואימה חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ, והנשמה הפרטית של זה האיש הפועל ברכה כללית לו, מצד עצמה גם כן מתגדלת ומתאדלת. כן, בן אדם פרטי אחד מחזק ומאמץ את כל האומה כולה בזה שהוא יושב ועוסק בתורה, אבל זה לא פוסח עליו. זה מגדל גם אותו, זה מחזק גם אותו. גם הוא מתגדל ומתאדל. משתלמת ומתפארת בענפים רבים ורעננים, ומשלחת שורשים רבים ואדירים, ומשתרשת על ידי בשורשי עץ החיים האמיתיים שכפי טהרתה וגבורתה, תכיר ותחוש את עומק נועם טעמם של החיים המאושרים הללו. כן, יש פה עסק בתורה של מה? בן אדם אחד, אבל הבן אדם הזה על ידי העסק שבתורה שלו, מה הוא עושה? הוא שולח ענפים רבים. אנחנו ראינו עכשיו דוגמה של רבי עקיבא, שמכוחו יצאה תורה מאוד 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 גדולה מישראל. אבל גם כל אחד שהוא לא רבי עקיבא, וכל אחד שמאפשרת לימוד תורה שהיא לא אשת רבי עקיבא, גם על ידה יוצא טובה מאוד 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 גדולה לכלל העולם. וכשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל. למה חסד עם כנסת ישראל? כשאדם אחד לומד תורה, הוא עושה חסד עם האומה כולה, עם אומה שלמה, כי הלימוד תורה שלו עושה הוא משפיע על כל כנסת ישראל, על כל האומה. הכיצד? רוח האומה מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית מפני רוחה. והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל. וכל יחיד, אין מפחיד, כל יחיד העוסק בתורה, הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה. אין, יש מזון פיזי ויש מזון נפשי. אותו מזון נפשי שהתורה נותנת לכל אחד ואחד ואחד שנוסק בתורה, היא משפיעה, הוא כאילו מאכיל בזה לא רק את עצמו, גם אם לומד בחדרי חדרים, לא מספון בחדרי חדרים, המזון הרוחני הזה עכשיו שהוא מקבל מהתורה, הוא משפיע על מישהו שיושב שם אולי, כן, בדרום תל אביב, ורחוק רחוק רחוק מתורה, לימוד התורה שלו פה עכשיו מה עושה? ויוצר איזשהו ניצוץ בלב כל אחד מישראל, שמחזק בו את הצורך ואת החשק לעסוק בתורה, להתקרב לתורה, גם אם הוא נמצא במקום מאוד מאוד מנותק ורחוק. וכל מה שהתלמוד יותר מואר, הוא מוכתר, יותר בדעה רחבה ובשכל טוב. וכל מה שמתווספת פה יותר נדיבות לבה וטהרת נפש, כן, כוח החיים הישראלי מולך, מתגלה על ידו ונותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום, וכל הרפיונות שבאים לעולם ברוח ישראל מקורם הוא שכחת התורה ורפיון ידיים מהתורה. איזה פחד זה, כן? מה אומר לנו פה? אומר לנו דבר מדהים, שכל מקום שיש בו רפיון במה? ברוח ישראל, כן? כמו הדוגמה שאת רצית לתת פה קודם, שאולי רצון להרוס איזה קבר ולא סתם קבר, כן? ממה זה נובע? זה נובע משכחת התורה, זה רפיון ידיים עם התורה, זה נובע מזה שלא עוסקים מספיק בתורה, שלא מבררים מספיק את התורה, שלא לומדים מספיק את התורה. רפיון ידיים מהתורה זה שאתה מניח ידיים לתורה, אתה לא מספיק תופס את התורה, אתה לא מספיק אוחז בתורה. בסדר? אבל כל אחד שכן עושה את זה, הוא מרומם בזה את כל כלל ישראל. יסוד תורה לשמה הוא הגברת כוחה של כנסת ישראל, כן? שעושים לתורה לשמה, בלי מניעים אחרים, בלי איזה רצון לכבוד או או שיצא לך משהו מזה. אתה לומד תורה לשמה. כי אתה לומד תורה לשמה, הכוח הזה הוא הגברת כוחה של כנסת ישראל הנמצאת גנוזה בקרבנו. כן, הכוח של כנסת ישראל נמצא בכל אחד ואחד, נמצא באומה כולה, אבל נמצא גם בכל אחד ואחד. וכל מה שנוציא יותר אל הפועל, סעיפי אידיעות והרחבת רגשות ממנה, הננו מגדלים את כוחה ומזירים את יפתה, וראינו מגדילים את התורה עצמה של רוחניות, החיים האמיתיים של כנסת ישראל, הצפונה בנו, וחבויה בכל התורה כולה, ובכל פרט מפרטיה. אומר הרב בעניה, הסקט ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה. מה זה קטטו את עצמכם על דברי תורה? זה כאילו תשברו את עצמכם על דברי תורה. תמסרו את עצמכם על דברי תורה. בסדר? תתקשו, כן? זה לא דבר קל. זה קושי לעסוק בתורה, אבל תתקשו. כמו דאמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של הנהגה הקיצונית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ, חיים ממוצעים מסודרים. כן? בדרך כלל, בעולם כולו, וגם בעולם ישראל, יש נורמליות של חיים. מה זה נורמליות של חיים?
אמרת כל מקום שיש רפיון ידיים מהתורה, ולמה מתמשך?
כל מקום שיש רפיון ידיים מהתורה, זה מוציא כוח בעם ישראל. זה גורם לדברים שהם לא טובים בעם ישראל, אבל הפוך. כשיש כוח, זה נותן עוצמות. בסדר? זה מגיע גם בצבא. גם בצבא, למשל, שיצאו למבצע האחרון, מבצע בעזה, אז אחד הדברים שלי השתתף במבצע הזה, זה ממש היה מיד אחרי החתונה שלו. הם היו התחילו בשלושת הנערים שנעלמו, הם עשו מבצע כזה של שלושת הנערים, ואז היו החמות לחתונה. אני זוכרת שהלכתי לקנות לו מכנסיים, מדדתי יחד עם המוכרת, אמרתי לה, זה לילד שמתחתן, מדדנו, עמדנו מכנס על מכנס, היא לא האמינה שאני באה לקנות לחתן בלעדיו, אבל החתן פשוט היה במבצע, הוא לא היה. ואחר כך, ממש אחרי השם הברכות שלו, פרצה מלחמה בעזה. אולי פעם אני אספר לכם על יום אחד מהמלחמה שנתנו לו להתפגש עם אשתו. זה סיפור מאוד מאוד מעניין שממש קשור ממש קשור לזה, קשור לכלל ישראל, דברים באמת מדהימים. אבל אני אספר לכם עכשיו משהו קטן שיענה לך על השאלה. קטע קטן מהמלחמה, ממש לפני שהם עמדו להיכנס, הם היו חבורה כמה מקים, ואחד המקים הוא היה חילוני, והוא אמר לבן שלי, הוא נהיה פתאום כולו לבן, לבן כמו קיר, והוא אומר לו, תקשיב, אני לא יודע, אין לי אומץ להיכנס. אין לי אומץ להיכנס. שמק שעומד להיכנס לעזה, אין לו אומץ להיכנס, למה זה קורה? בדיוק בגלל המשפט הזה. רפיון בתורה. ברגע שהתורה היא מלמדת, היא אוהבים אותה, מחזיקים אותה, ולומדים אותה לשמה חזק חזק, לא יכול להיות שלחיילים יהיה רפיון כוח. בסדר? רפיון כוח הוא בא מרפיון כוח בתורה. בסדר? מק אומר כזה דבר, זה נובע מזה שמישהו שאמור לעסוק עכשיו בתורה בגלל לא מצליח לעשות את הדבר הזה. ואז הוא ענה לו, הוא אמר לו, תקשיב, אני נורא מבין אותך. אני ממש ממש מבין אותך, אבל אתה לא יכול לא להיכנס. אם אתה לא תיכנס, אתה יודע מה יקרה? החיילים שלך לא ייכנסו, והחיילים שלי יראו ויפחדו ולא ייכנסו, ולא יהיה מלחמה, אתה לא יכול לא להיכנס. אז הוא אמר לו, אז תעשה לי טובה, תגיד לי, מה אתה עושה כדי לא לפחד? היה לו במקרה ספר תהילים פה בכיס, הוא שלף לו. הוא אמר לו, פתח לו באופן מקרי איזה פרק, אומר לו, תגיד לי פה פרק אחד. תראה אותו, מק, מחזיק את הפרק, סיפור אמיתי, קרה ממש עכשיו, לא מזמן. כן, במלחמה האחרונה. זה לא מזמן בעצם, זה כבר 5 שנים. רק אני זוכרת את זה ממש ממש טרי, כי אחרי המלחמה הוא בא וישב איתי במטבח, הוא סיפר לי כמה שעות, כל פרט ופרט, איך הם נכנסו, ומה היה, ומה הם עשו, זה היה תקופה מאוד מאוד מיוחדת. מה זה? פתח את הספר תהילים ונתן לו לקרוא פרק אחד. הוא אומר, הוא מתאר שתוך כדי שהוא קורא את הפרק, הוא רואה כתב כאילו איך לאט לאט הצבע חוזר לו לפנים. הוא נכנס או לא נכנס למה כזה? נכנס, וכל החיילים שלו נכנסו. ובאמצע המלחמה שם הוא פגש אותו עוד פעם, הוא אומר לו, תביא לי עוד פעם מהספר הזה שהבאת לי. הוא היה רחוק, מנותק, לא ידע כלום, באמת, אני חושבת שזה פעם ראשונה בחיים שלו שהוא אמר בכלל משהו. אבל הוא אמר, כן, הוא קרא עוד פעם בספר הזה. מה גרם לו לרפיון? מישהו שהתרופף והחזקת התורה. זה לא מנותק. אנחנו עם ישראל, אנחנו ממש כמו כרכרה אחת. וכשאיזה בורג אחד בכרכרה הזאת מתחיל לזייף והוא לא מחובר כמו שצריך, זה משפיע על כל הכרכרה. אז אם ישב שם איפשהו איזה תלמיד חכם אחד להתרפא, רפיון ידיים בתורה, אז אמר כזה, פתאום מרגיש חוסר כוח להיכנס במלחמה. זה משפיע, זה השפעה סגולית מאוד מאוד חזקה על כל הדבר הזה שנקרא ישראל. אין עכשיו זמן לספר הכל, אבל אולי באמת אני אספר לכם בפעם הבאה קצת על היום הזה. זה היה מאוד מאוד יום מאוד 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 מיוחד, שפשוט פתאום לימד אותי. כל המקורות האלה, מכילה, שאנחנו כל הזמן לומדים ועוסקים מהם על עם ישראל, על החיבור של עם ישראל, על החיבור של עם ישראל לתורה, על הפנימיות בעם ישראל, כל המקורות האלה פתאום כאילו ביום אחד של המלחמה הפכו לי לראות פתאום באמת מה זה עם ישראל, מה זה הקשר הזה בתוך עם ישראל. אז אולי אני אספר את זה בפעם הבאה, יש לכם כוח או שאתם רוצות רק להמשיך במקורות? בסדר, אז לעזרת השם, אני צריכה להמשיך לזה, לשיעור הבא, יש איזו שאלה לפני שאני בורחת? לא, אז בעזרת השם בפעם הבאה, בסדר, נמשיך פה, ונשלב אולי את הסיפור הזה, כן, כי זה מדהים. בסדר, זה באמת מדהים, זה פשוט מראה לנו את מה המשמעות של רפיון ידיים בתורה. מה המשמעות של זה לכלל ישראל? זה מה המשמעות שלו, של כל אלה שיושבים ובעצם לומדים ועוסקים בתורה, מה? עם כלל ישראל, מה הם תורמים לכלל ישראל בעסק הזה בתורה, וגם כזה כן, בחדרי חדרים, לא מנפנפים בדגלים, לא עושים מזה רעש גדול, אבל זה קיים ונמצא, והאור של זה באמת מאוד מאוד גדול. בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה לכם.
אחרי שואל אתכם גם בלתת. יש שם
מה שעכשיו הוא חולק בשיעור של האבריכיות, זה רק דפים, דפי מקורות שהיא חילקה בשיעור הזה. השיעור כולו העבירה אותו לאבריכיות. אז אנחנו לומדות רק את המקורות, וזה לא השיעור שלה. את השיעור שלה החלטתי, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני באמת מתלבטת בתוכי. אם היה נכון להביא אותו לפה, מאוד מאוד חשוב לי כאילו לא ליצור פה מצב שכולם יחשבו, כל מי שיושבת פה, שוואי, אני חייבת להתחתן עם מישהו שלומד תורה. אני לא רוצה להגיע למצב כזה, אני לא חושבת שזה בריא, אני לא חושבת שזה נכון לכל אחת. כל אחת צריכה באמת לעשות את ה... כן, בנחת, השיקול שלה, את ההחלטה שלה, מה היא באמת רוצה. אז כיוון שהמאמר הזה ניתן להבחיות, הוא מאוד דוחף לכיוון הזה. אז חששתי קצת.
בסדר?
אז זה רק המקור.
אני כפה של השולה.